שלום וברכה. שמי הראל ברגר, אני בוגר מחזור מם בישיבה. דוקטורנט למדעי המחשב באוניברסיטת אריאל בתחום הסייבר. בהמשך לסדרת השיעורים המוקלטים הקודמת של סייבר בהלכה, בה עסקנו בנושאים הלכתיים העולים משיטוט במרחב הקיברנטי, נעבור בסדרה זו להיבטים קרובים אך אחרים. בסדרה חשובה זו, שנקראת פרשה דיגיטלית, ננסה לעקוב אחר קשרים מעניינים וחדשניים של פרשות השבוע ונושאים עדכניים בתחום המחשבים והסייבר. הדברים לא מובנים מאליהם. איך אפשר לקשור יחדיו את דבריו של הקדוש ברוך הוא שנאמרו בקונטקסט מקראי, ואף את דברי חז"ל שנגעו בעולם פשוט, נטול מערכות וכוחות פיזיקליים, מוגדרים ומנוסחים, וללא מכשירים דיגיטליים כלשהם, אל עולם בעוד לפני שילד נולד, עוקבים אחריו באמצעות מכשיר דיגיטלי. גזירה שווה שכזו ניתנת ליצירה, אך כדי ליצוק תוכן אמיתי ללמידה זו, יש לנסות ולבחון את הדברים לעומקם. נושא הסייבר הוא רק דוגמה אחת מיני רבות. אני מזמין את כל החפץ בכך למצוא את תחומו שלו בתוך פרשיות השבוע, ובכך להעשיר את משפחתו, קהילתו וסביבתו הקרובה. נתחיל עם הרעיון לפרשתנו, פרשת בראשית, הפותחת את ספר בראשית. והפסוק שעליו נדבר הוא מפרק ב' פסוק י"ט. ויצר השם אלוקים מן האדמה את כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, והווה אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. בדמדומי הבריאה, אדם הראשון עשה עבודה נהדרת. הוא קרא לכל החיות, אסף אותם, יצר את הקבוצות של החיות והעניק להן את שמן. השם ייצג את המטרה והסגנה לקיומו של אותו בעל חיים, ובמובן מסוים אצל הקיומו. נעיין כעת בדבריו של הרמב"ן על הפסוק, שממשיכים כיוון זה ומבארים אותו בצורה מעניינת. ולפי דעתי, אומר הרמב"ן על אתר, שקריאת השם הוא העזר והעניין, כי הקדוש ברוך הוא הביא את כל חיית השדה וכל עוף השמיים לפני אדם, והוא הכיר טבעם וקרא להם שמות, כלומר השם הראוי להם כפי טבעיהם, ובשמות נתבאר הראוי להיות עזר לחברו, כלומר הראויים להוליד זה מזה. ואפילו אם נאמין בשמות שהם בהסכמה לא טבעיות, נאמר שקריאת השמות היא הבדלת המינים, כי עברו לפניו זכר ונקבה, והתבונן בטבעם איזה מהם עזר לחברו, כלומר המוליד ממנו, והודיע זה בשמות. כי הבהמה הדקה קרה בשם אחר, שכולן עזר זה לזה, בתולדה שיולידו זה מזה, והגסה בשם אחר, והחיה בשם אחר, שלא יולידו מין זה מזה, וכן כולן. ולא מצא בכולן שתהיה בטבעה עזר לו, ותיקרא בשמו, כי קריאת השמות היא הבדלת המינים, ויפרד כוחותם זה מזה. כאשר פירשתי למעלה, ואין העניין שיהיה ביד האדם לבצוע בהם עזר לו, כי בטבעם נבראו. אבל שאם יראה טבעו נאות באחד המינים, ויבחר בו, היה הקדוש ברוך הוא מתקן טבעו אליו, כאשר עשה בצלע, ולא יצטרך לבנותו בניין חדש. מדבריו של הרמב"ן, ניכר שהאדם העמיק חקור אחד טבען של כל חיה וחיה, ורק לאחר מכן העניק להם את שמותיהם. הכיר טבעם וקרא להם שמות, בלשונו של הרמב"ן. לא זו בלבד, אלא שהאדם הראשון התייחס כראוי לכל חיה, ונתן לחיות, כפי דבריו של הרמב"ן, את השם הראוי להם כפי טבעיהם. טבעה של כל חיה עזר לאדם להבין אילו בעלי חיים מתאימים להיות בני זוג, ולהמשיך את השושלת של כל מין ומין. בהקשר זה, הבחין האדם הראשון בעצמו כי הוא נשאר בודד. עצם היכולת לקרוא בשמות המתאימים לטבע כל חיה הוא זה שיצר את הבדלת המינים זה מזה בעולם. פעולת השיום, כלומר נתינת השמות, פעולה חשובה היא. לשם ישנה חשיבות מהותית, משום שהוא מעניק תוכן והכוונה. מעבר לכך, שם נכון המתגלגל על הלשון משייך למושג או חפץ עדכניות. או להפך, ארכאיות. האקדמיה ללשון עברית מנפיקה מילים עבריות חדשניות למושגים שעל דרך קבע אנו רגילים להשתמש בלעז על מנת להתייחס אלינו. לדוגמה, לאחרונה האקדמיה חידשה את המילה דגנת כחלופה עברית לחולה הצליאק. השימוש במילה דגן מתאים ביותר למחלה שמונעת מבני אדם לצרוך אותו. והמשקל של סיומת תף כמו אדמת וצהבת היא בעצם סיום, הוא משקל למחלה. והדגנת, כידוע לנו, היא סוג של מחלה. כשילד נולד, הוריו תרים אחר משמעות, אחר קשר לתאריך, אחר מהות מעניינת שקשורה להורים או לילד. שמות תנכיים תמיד היוו נדבך חשוב בבחירה שכזו. כיום הם עדיין רלוונטיים, אך לא בהכרח בצורה זהה לנתינת השמות עבור שם ספציפי שהוא עתיק יומין. כמות האברהמים והיצחקים נמוכה היום משמעותית מכמות האריאלים וכמות הנועמים, למרות שאריאל גם כן מופיע כמובן בתנך, אך לא כשם של דמות מרכזית בהכרח. השמות קשורים במקורות, אך המקור אינו בהכרח שם של דמות. אנו מחפשים את החדש, את המיוחד, את העתידני, בלשון העם, את המגניב. אבות האומה כבר לא משאירים את חותמם בדור הצעיר. הם כבר לא מרשימים. לעומת זאת, שמות אחרים בתנ"ך עדיין מופיעים בתחילת רשימת השמות לבנים צעירים, דוגמת דוד ויוסף. למה אבות האומה נוחלים כישלון בהורשת שמותיהם בעידן המודרני, אך דמויות מרכזיות אחרות עדיין תופסות מקום של כבוד? נראה שיש סוג של טרנד משתנה בעולם בנושא של השמות, במיוחד בעניין הזה. יפה לראות כי בשמות משפחה כמו אברהמו ויצחקי ויעקוביאן, שמות האומה דווקא כן משתמרים. האם זו עדות למסורת של שמירה על שמות משפחה או שם על דבר אחר? האם שם המשפחה לא משנה לאדם המודרני בחיוב זה? או שמא שמירת המסורת היא רק סימן לכך שישנו שיח בין המודרניות לבין המסורת בכל בית ובית? ידוע הדבר כי בן גוריון, בשבתו כשר ביטחון, חייב את בעלי התפקידים הבכירים לשנות את שמם לעברית. האם שינוי שם זה השפיע על מידת המסורתיות של שם המשפחה בדורות הבאים? האם כתוצאה מכך המשפחה הייתה יותר ישראלית ופחות מסורתית? שם לכשעצמו כבר אינו מסמן מינו הגדרה. האם שם, השם אור, מסמל זכר או נקבה? יש אור שהיא נקבה ויש אור שהוא זכר, כלומר זה ממש לא ברור. האם השלט כניסה כאן גרים בכיף אור ונועם מדבר בהכרח בתא משפחתי עתיק יומין, או שאולי לא? שינוי שם כמובן הוא דבר נפוץ מספיק עד כדי כך ששמו של אדם הוא בהחלט כחומר ביד היוצר. ולכן הדברים באמת לא מוחלטים. דוגמה נוספת לכך שהשיום, כלומר נתינת השמות בימינו, הוא נע ונד, הוא השם דוד. השם דוד, בימי קדם, מאז דוד המלך כמובן, שימש אנשים יהודים, כלומר בני עם ישראל. אבל היום השם דוד נפוץ כל כך בין הגויים, כך שראש ושלט מלכת יהודה כבר אינו סממן ישראלי כלל וכלל. מעבר לזה, אחד הגופנים השמישים ביותר בתוכנת מעבדת המילים וורד לשם הדוגמה נקרא דוד, ואין קשר מוכרח בין התוכנה, בוודאי מי שמשתמש בגופן, ליהדות. מעבר לזה, ידוענים רבים בעולם הסלבים למיניהם, בעלי השם הזה, דוד, והם לא בהכרח יהודים, ולא נושאים את הלאום היהודי על כתפיהם, ובוודאי לא רואים את עצמם כממשיכי הדרך של דוד המלך. כמובן שם יכול להיות סתמי לחלוטין, בלי שום קשר למהות. שמות רחובות למשל, יכולים אנו להעלות בדעתנו כי הם אמורים לתת נופך ותוכן למקום בו הם מופיעים. אך האם באמת רחוב ירושלים בעיר חיפה אפוף בקדושתה של עיר הבירה והמקדש? האם ברחוב שוודיה בפתח תקווה גרים רק אנשים יוצאי מדינות סקנדינביה? האם טובל ושרץ בידו מרגיש אווירה אחרת בעת הליכתו ברחוב משה רבנו בלוד? ככל נראה שהתשובה לכל השאלות הללו היא לא. המהות יכולה להיות מנותקת לחלוטין מהשימוש האקראי בשם. במידה דומה, לא מובטח שילד בשם אחאב יהיה רשע, וכס המלוכה לא מובטח לו. ובה בעת, ילד בשם אליהו לא מובטח כי יעצור את הגשמים לפי רצונו. לכל שפה יש גבול לכמות השמות והמושגים הקיימים בה. לא לכל תת מקצוע ממציא השפה מגדיר שמות. לדוגמה, עבור הטייס, כלומר האדם שמפעיל מטוס, יש לנו שם, יש לנו את שם המקצוע טייס. אבל טייס שמטיס אך ורק מטוסי פנטום לא קיבל שם מיוחד בעברית. בצורה דומה, המקצוע דייג הוא מקצוע מוכר, ואנו רואים אותו אולי בימים אלה מעט פחות, אבל אנחנו רואים אותו כמקצוע בפני עצמו, אבל דייג שדג אך ורק דגי סלמון לא זוכה לשם מיוחד באנגלית. ספציפיות היא מוגבלת. המציאות משתנה מהר מדי מכדי שהשפה תוכל להכיל את כל השינויים. לכן החלטתו של אדם הראשון לתת לפרט מסוים שם, כלומר לפרט מסוים לחיה, לבהמה וכו', שם, היא בעצם האמירה, הנה, אתה חשוב ומשמעותי, אני נותן לך את השם הזה, את השם פיל, את השם קוף. עד כאן הגדרנו את נושא התייחסות לשמות, ולנתינת שמות על ידי אדם הראשון. כמובן שאדם הראשון הוא לא הראשון שקרא לחפצים או לדברים מסוימים בעולם שמות, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בעצמו קרא לאור יום ולחושך לילה, ולמקווה המים קרא ימים ולארץ ארץ. כלומר, הוא לא הראשון שטבע שמות והשתמש ביכולת לקבוע שמות, אבל ההתייחסות רחבת הידיים וממש בפי, בלשון הפסוק, כל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו, ההתעסקות ממש בשמות בצורה אינטנסיבית מופיעה באמת בפסוק הזה. ומובן כמובן שהאדם נוצר בצלמו ובדמותו של הקדוש ברוך הוא, ולכן ברור לנו מה הקשר בין נתינת השמות על ידי האדם לנתינת השמות על ידי הקדוש ברוך הוא. זה ממש פעולה דומה שהאדם כביכול ירש מאת הקדוש ברוך הוא, או קיבל מאת הקדוש ברוך הוא. בעולם המחשבים אנו יוצרים משתנים. מה הם משתנים? במקורם, משתנים מתמטיים הם סמלים המסמלים כמות, איבר בקבוצה או ערך לוגי מסוים. בדרך כלל, כשמו כנו, ערכו של המשתנה אינו קבוע, הוא משתנה. רוב העולם מכירים משתנים מתמטיים בסגנון של x ו-y. לדוגמה, המשוואה y שווה ל-x פלוס 1 מתארת שני משתנים, x ו-y. הקשר ביניהם הוא שהערך של המשתנה y גדול ביחידה אחת מ-x. ישנם אין ספור ערכים שיכולים להיות מוכלים באותם שני משתנים. מאידך, יש גם כן ערכים לאין ארוך שאינם יכולים להיות מוכלים במשתנים אלו. לדוגמה, הערכים 2 ו-3 עבור x ו-y בהתאמה תקינים במשוואה שהזכרנו לאל. לעומת זאת, הערכים 3 ו-3 לא מתאימים במשוואה זו. בדומה למשתנים מתמטיים, משתנים בעולם המחשבים נושאים ערכים שאינם קבועים. בבסיס הדברים אנו משתמשים במשתנים אלו כערכים לבניית תוכנה. כלומר, כל מתכנת, כאשר הוא רוצה ליצור תוכנה מורכבת שמבצעת כל מיני חישובים מסובכים, צריך להשתמש במשתנים, משום שהתוכנה תבצע אולי את אותה פרוצדורה, אבל לפעמים פרוצדורה תלויה בערכים שהמשתמש שמשתמש בתוכנה יכניס, ולכן הוא חייב להשתמש באותם משתנים. לשם הפשטות, על מנת לבצע פעולות מתמטיות, אנו משתמשים בזיכרון של המחשב. כאשר אנו מבצעים פעולת חיבור של שני ערכים השמורים במקומות שונים בזיכרון של המחשב, אנו טוענים אותם לזיכרון מהיר ומבצעים את פעולת החיבור. בצורה דומה לשם פתרון המשוואה שהזכרנו לאל, ראשית המחשב שומר במקום אחד בזיכרון את הערך של x. לאחר מכן הוא מבצע את פעולת החיבור יחד עם הערך ב-x ושומר את התוצאה במקום אחר בזיכרון. זאת כדי שאם בהמשך הרצת התוכנה ירצה להשתמש הן בערך של x והן בערך של y, נוכל להשתמש בהן. ולכן המחשב לא שומר את שני הערכים באותו מקום בזיכרון, אחד אחרי השני, כלומר קודם את x ואחרי זה תוספת ה-1, אלא שומר אותם בשני מקומות נפרדים. בקוד התוכנה, אנו נראה את המשתנים x ו-y, אך בפועל, בזיכרון של המחשב, המשתנים האלה לא קיימים. אין מקום בזיכרון שקוראים לו x, ואין מקום בזיכרון שקוראים לו y. משתנים אלו הם רק הפניות לכתובות בזיכרון של המחשב. השמות X ו-Y קיימים אך ורק עבור המתכנת, עבור קלות התכנות עבורו, כדי שהוא יבין מה הוא עושה ויוכל לעקוב. בעזרת משתנים אלו, האדם יכול ליצור יצירות דיגיטליות פשוטות יותר, מאשר בעזרת כתובות זיכרון. זאת לאור העובדה שכדי לפנות לזיכרון ספציפי בו שמור ערך מסוים שצריך, שמתכנת צריך, הוא צריך לדעת את כתובת הזיכרון במחשב. מעבר לכך, כתובת זיכרון יכולה להשתנות מהרצה להרצה. המחשב יכול להזיז מידע מסוים או לשנות את המקום שמידע מסוים מאוחסן. ועל כן לעתים שימוש של ממש בכתובות זיכרון הוא חסר תוחלת. ולכן מתכנתים מעדיפים להשתמש במשתנים. לרוב העולם, שימוש במשתנים הוא רק מתודה או שפה משותפת של מתכנתים ומתמטיקאים. אך אם נחזור לנושא שפתחנו בו, של נתינת שמות לחיות על ידי האדם, אפשר להשוות זאת לנושא המשתנים. אפשר בעצם להתייחס כיצירה אנושית של ממש לנתינת השמות למשתנים. זיכרון המחשב הערום ממידע מלא בביטים רנדומיים. כלומר, זיכרון אקראי לחלוטין שלא משוייך לשום תוכנה כרגע, מלא בזבל, אין שם מידע חשוב. הכל שם רנדומי לחלוטין, יכול להיות שם אפסים ואחדות שאין ביניהם שום קשר. לאחר שהמתכנת כותב את התוכנה שלו, שם במשתנה וכולי, ומריץ את התוכנה, מידע מתחיל להיכנס ולהיערם בתוך המחשב, בתוך הזיכרון של המחשב. המבנים הלוגיים שהמתכנת חשב עליהם וכתב, והכניס לתוך תוכנתו, ואז הוא מריץ, יוצרים מבנים עתירי ידע. הוא בונה עולם של ממש בתוך המחשב הערום והבתולי. בבחינת, והמחשב היה תוהו ובוהו וחושך על פני הזיכרון. כאשר האדם מכניס את התוכן שהוא רוצה לתוך התוכנה, הוא נמצא בעמדתו של הקדוש ברוך הוא, ויהי אור. נוצר תוכן חדש ומעניין, מרתק ומפעים. אם נרצה להעשיר את ההשוואה שלנו בין התכנות בעל המשתנים לבין נתינת השמות של האדם, ניכנס קצת יותר לעומק בנושא המשתנים. על מנת ליצור תוכנה כתובה בצורה ברורה, תוכנה שאפשר להמשיך ולפתח, יש לבחור בשמות נכונים למשתנים, שמות בעלי תוכן, ולא רק X ו-Y. השמות המתאימים לטבעם של המשתנים ולתוכנם יעזרו להבין את מחשבתו של המתכנת, גם כאשר הוא כבר לא יהיה נגיש לענות על שאלות לפשרה של התוכנה. יש לנו כל מיני תוכנות היום בעולם שהמתכנתים כתבו, והן פתוחות כמובן לגישה של מתכנתים אחרים, לא תמיד אותם מתכנתים עתיקים שיצרו את התוכנה נגישים כדי לעזור במקרה ויש איזושהי בעיה, איזושהי חוסר הבנה. ולכן דווקא נתינת שמות משמעותיים למשתנים עוזרים בהבנה גם כאשר האדם כבר לא נגיש. זאת בדומה לחיות שאת טבען הבין האדם הראשון ויצק כתוכן לשמותיהם של החיות. לדוגמה, עבור משתנה המייצג שם של ציפור ניתן לקרוא בשם bird, בעצם ציפור. לשם של כתובת שבה האדם גר אפשר לקרוא physical address, כלומר כתובת פיזית, ועוד. שמות סתמיים, משתנים, יגרמו לעתים קרובות לחוסר הבנה של התוכנה ולטעויות בהמשך תהליך ייצור ושדרוג התוכנה. לדוגמה, אם מתכנת ירשום x שווה 1, אז הוא הכניס את התוכן שהוא רצה. אך במידה ומשתנה זה מכיל את הערך 1 שמשתנה כל 10 שניות במידה והיום יום ראשון, עדיף לקרוא למשתנה זה Sunday changes it, כלומר שיום ראשון משנה אותו, או בקצרה Sunday var, כלומר המשתנה של יום ראשון. אבל אם לא יקראו למשתנה הזה בשם שנתתי כרגע, לא יובן למה יש צורך כרגע שהערך אחד יהיה פה, ולא יובן בעתיד מתי הוא משתנה. כלומר יהיה יותר קשה להבין. אם יעמיקו חקור בתוכנה, יצליחו להבין. אבל זה בוודאי מעלה את הסיבוך בהבנה. המשך שימוש במשתנה X ולא בשם המאפיין את תוכנו, יגרום לכך שמתכנת עתידי באמת לא יבין מה המשמעות. מעבר לכך, אם מתכנת אחר ינסה לפצח את משמעותו של המשתנה כדי להשמיש אותו בצורה טובה יותר או לשנות את מהותו, לא בטוח שהוא יגיע להבנה הנכונה ואולי אף יטעה בשינוי כלשהו המשתנה ויגרום לקריסת התוכנה. צורה אחרת לעקוף חוסר הבנה במשתנים היא פשוט להשאיר את הקוד כמו שהוא ולהוסיף שורות נוספות מעבר לקוד הקיים כדי להוסיף פונקציות מסוימות, תוכן מסוים חדש שהמתכנת רוצה להכניס בלי קשר לקוד שכבר קיים. צורת עבודה שכזו תגרום לכך שהקוד יתפח ויתעצם בקוד חסר משמעות וטעם, מבחינה עיצובית זה לא מתאים, וגם מבחינת התוכנה עצמה היא תשקול הרבה יותר, במיוחד אם צריך להכניס הרבה שינויים, זה באמת חסר טעם. עדיף כמובן ליצור תוכנה קריאה, ובמובן זה בעלת משתנים עם שמות אינפורמטיביים. אם נדמה את השמות האנושיים והשפתיים לאלו התכנותיים, נגיע למסקנה דומה. כאשר יש לנו מספר משתנים בעלי מחנה משותף, נרצה לכנות אותם בשם דומה. לדוגמה, כאשר ישנו אדם שמבצע בדיקת דם פעם בחודש, ואנו רוצים לעקוב אחרי ערכי הבדיקה, נשמור מערך של משתנים בשם blood test. מערך הכוונה פשוט רצף של משתנים, שאורכם יהיה כמספר החודשים בהם אנו רוצים לעקוב אחרי תוצאות הבדיקות של אותו אדם. התא הראשון ייצג את התוצאה של החודש הראשון, השני לחודש השני וכן הלאה. ההבדל היחיד בין ההתייחסות שלנו לבין מה שנכתב בפועל יהיה שהאינדקס התכנותי של התוצאה הראשונה יהיה במקום 0 ולא במקום 1. משום שעל דרך קבע מערכים בעולם התכנותי מתחילים מאינדקס 0 ולא מ-1. כמובן אפשר לחלופין להגדיר כמות מסוימת של משתנים בסגנון של blood test January או blood test February, כלומר לפי בדיקת דם לחודש מסוים וכדומה, אך גם רעיונית וגם מעשית עדיף להתייחס לכך כמערך, כלומר כקבוצה של משתנים שיש ביניהם איזשהו קשר מהותי. אם משתמשים בשיטה של נתינת שם מיוחד למשתנה כל אחד בפני עצמו, זה כמובן מסרבל את העבודה ומעיק על מי שיצטרך אחר כך להבין איך להתייחס לתוכנה ואיך לשפר אותה. ובמילים אחרות, אם נסכם עד כאן, אנו רואים ששיום משתנים ושתיום של חיות יש בהם עיקרון דומה של נתינת תוכן ומהות. יש גבול לכמות נתינת השמות שאפשר לתת, גם מבחינה רעיונית וגם מבחינה מעשית, והן יש דמיון בעצם הרעיון של לפני העבודה, לפני יצירת הכביכול כביכול העולם הדיגיטלי במחשב האישי, דומה בעצם ל בריאת העולם, שוב בזעיר אנפין, אנחנו כמובן לא אומרים שיצירות דיגיטליות דומות לבריאת העולם, אבל יש דמיון מסוים במובן הזה. כדי להוסיף נדבך, נחזור אותה למקורותינו לזמן קצר. בתנך מופיעות דמויות לרוב ששמם שונה או ששינו את שמם. החל מאברהם ששונה לאברהם ושרי לשרה, דרך יעקב שהשם ישראל נוסף לשמו, ועד לקורש עליו נאמר במסכת ראש השנה בדף ג' עמוד ב', תנא הוא קורש, הוא דריווש, הוא ארתרשסטה. גם מקומות שינו את שמם בימי אבותינו, כאשר מפורסם שבהם הוא בית אל, והיקרא את שם המקום הוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה, המופיע בבראשית פרק כ"ח פסוק י"ד. שינוי שם יכול להועיל להדגשת תכונה ומאפיין אצל אדם. כי אב המונגויים נתתיך אמור באברהם, צפנת פענח הניתן ליוסף לאחר פענוח על המוטב של פרו, ונעמי ששינתה את שמה למרה לאור החיים הקשים שעברה. אירוע מכונן גם כן יכול לקבוע את שמו של אדם. כי שרית עם אלוהים עם אנשים ותוכל, ובראשית פרק למדבט פסוק כ"ט אצל יעקב, כי מן המים משיתיו אצל משה רבנו בספר שמות פרק ב' פסוק י' לגבי קביעת שמו על ידי בת פרו, ואף ותאמר אליהן אל תקרנה לי נעמי, קרן לי מרה, כי אמר השם לי מאוד, במגילת רות פרק א' פסוק כ', כאשר נעמי מבקעת לכתם של בני משפחתה, ומשנה את שמה לאור אירועים מורבידיים אלה. מקרה מעניין שנרצה להביא אתה, הוא של הדסה. ובמסכת מגילה דף י' ג' עמוד א', מופיעה המחלוקת הבאה, לגבי שמה של הדסה. רבי מאיר אומר, אסתר שמה, ולמה נקרא שמה הדסה? על שם הצדיקים שנקראו הדסים. וכן הוא אומר, והוא עומד בין ההדסים. רבי יהודה אומר, הדסה שמה. ולמה נקרא שמה אסתר? על שם שהייתה מסתרת דבריה. שנאמר, אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה. רבי נחמיה אומר, הדסה שמה. ולמה נקראת אסתר? שהיו אומות העולם קוראים אותה על שום אסתהר. רבי יהודה, בפרשנותו על שמה של הדסה, אומר, כשמה הפרסי אסתר, ניתן לה על שם שהייתה מסתרת דבריה. במילים אחרות, השם הפרסי מקושר לשיטתו לנושא הסתרה של מידע וזהותה של הדסה בפני העם הפרסי בכלל וסריסי המלך החשברוש והמלך החשברוש עצמו בפרט. כלומר, שמה של אסתר מקושר אוטומטית לפעולה ולכוונה של אסתר. זה לא תכונת אופי בהכרח, משום שהיא לא הייתה מסתירה דברים ממרדכי, אבל היא כן הסתירה דברים ספציפית מהעם הפרסי, וכמו שאמרנו, סריסי המלך והחשברוש עצמו. נושא ההסתרה מעניין ומרתק בפני עצמו, במיוחד לאור העובדה שמקובלנו מבית אבא, כי אחד המאפיינים המרכזיים של עם ישראל בדורות הראשונים הוא ההפך. נזכיר אתה קטע קצר משיר השירים רבה פרק ד' שמופיע גם בויקרא רבה בפרשה למדבי. רבי יונה בשם בר כפרה אמר, בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם, ולא שינו את לשונם, ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא בהן אחד פרוץ בערווה. לא שינו את שמם, ראובן ושמעון נחתין, ראובן ושמעון סלקין, ולא היו קוראים לראובן רופוס, ולשמעון לא היו קוראים לוליאני, וליוסף ליסטים, ולבנימין אלכסנדרה. כלומר, היו מוטיבים מרכזיים של עם ישראל במצרים, שבכך התפרסמו מכל הסובבים אותם, מעבר לכך ששכנו בארץ גושן, כאשר הראשון שביניהם הוא שלא שינו את שמם. כלומר, הם לא הסתירו את זהותם במצרים על ידי תארות בחברה הסובבת, אלא דווקא רצו להדגיש ולשמור על המוטיב של שמם המיוחד, בניגוד לסביבה. מוטיב מרכזי זה של שמירה על שמות מקוריים אפיין את ישראל דורות רבים, עד לזמן בו התגלגלו לבין האומות. אז גם אם לא למדו מדרכיהם, עדיין חלק מהתרבות נטמע בהם, לפחות לפי שיטתו של רבי נחמיה בגמרא, אסתהר כשמה של אסתר. שם כאמור מאפיין ייחודי לאדם ולחיה. אך נראה שהמקרה של אסתר מעלה נקודה מעניינת חדשה. שם כמסתיר ומסווה. מוטיב נסתר. בניגוד לעולם השמות הנורמטיבי, גם בעולם הדיגיטלי וגם בעולם המעשי, יש לשמות סתמיים משמעות נסתרת, נוספת. רק אזכיר שאמרנו מקודם ששמות סתמיים לא עוזרים להבין את המהות של החפץ, הן הדיגיטלי והן המעשי, פשוט אין קשר בינו לבין החפץ, או הדיגיטלי או המעשי. לדוגמה, אם אני אקרא לציפור X, או שאני אקרא למשתנה שמחזיק ערך מספרי Y, לא אצליח להבין מה הקשר בין השם לבין הציפור או למשתנה. אבל כאמור, יש משמעות נסתרת נוספת בנתינת שמות סתמים. ישנו מושג בעולם הבטחת המידע בשם obfuscation, ובתרגומו לעברית ערפול. מה המילה הזאת מעלה במוחנו כאשר אנו שומעים אותה? ערפל, רצון להוסיף ערפל ומסתוריות סביב דבר מסוים. מונח זה של ערפול בא לתאר מצב בו כותב תוכנה בכוונת מכוון משנה את שמות אבני הבניין של התוכנה שלו. יבוא השואל וישאל, רגע, למה לעשות דבר כזה? זה מקשה מאוד על הבנת היצירה אותה בדיוק סיימת לייצר. איך נוכל לשדרג אותה בגרסה הבאה? מה המתכנת הבא יעשה עם התוכנה שלך? זה לא יעיל. מה אתה רוצה בעצם לעשות פה? יענה לו אחראי ההבטחה? נכון, אתה בהחלט צודק. אך מטרתי כאן היא להקשות על הבנת התוכנה. ברמה הטכנית, ערפול משנה את שמות הפונקציות, משתנים, מחלקות ובכלל, לשמות שאינם בעלי משמעות, לשמות רנדומיים. לדוגמה, במקום השם Iterator of Students List, שמתאר משתנה שעוזר לעבור על רשימת תלמידים תוך כדי הרצת תוכנה, אחראי התוכנה ישנה שם משתנה זה ל-EX, קו תחתון 234865Y498. בצורה כזו, יש ניתוק מוחלט בין הערך או רשימת הערכים לבין שם המשתנה האקראי. כמובן שאם אנחנו מדברים על תוכנה פתוחה שקשורה לרשימות תלמידים, זה באמת לא מובן למה להרפל את צורת העבודה שלה. אך יש מובן הגיוני ביותר לבצע הרפול על תוכנה. שוק התוכנות והכלים פתוח לכל. כאשר מוצר מסוים משווק, כמובן בתשלום, ישנם מתחרים הרוצים להבין איך אותו מוצר נבנה ולייצר תוכנה מקבילה ברמה העסקית. כלומר, כדי להתחרות בכותב המקורי, לייצר תוכנה אולי קצת יותר טובה ולמשוך קונים לתוכנה שלהם. רק לאחרונה התפרסם באינטרנט קוד של Windows XP, ששנים נשמר בסוד. בכלל מייקרוסופט לא מפרסמת בדרך כלל קודים של גרסאות על Windows שלהם. זה היה דבר מאוד יוצא דופן. כמובן, זה לא היה בכוונת מכוון של מייקרוסופט. מעבר לכך, פצחנים רבים, או האקרים, כמו שאנו מכירים אותם, מנסים להבין איך תוכנות בנויות, על מנת להשתמש בהם לצרכיהם הפרטיים, או אף לנצל חולשות הקיימות בהם. ברגע שאנחנו מקשים עליהם, על ידי הרפול, לוקח להם יותר זמן לפרוץ ולהבין מה החולשות שקיימות בתוכנה. הערפול משנה את שמות המשתנים והפונקציות והופך אותם לחסרי קשר ליהודם המקורי, ובמילים אחרות, הוא הופך את תוכנה של התוכנה לחסרת יכולת להבנה על ידי אנשים שלא כתבו את התוכנה עצמה. להדגיש, כאשר אני מדבר הבנה תוכנה, אין הכוונה ללהריץ אותה, כלומר ללחוץ על כפתור של נגיד תוכנת הוורד על האייקון שלו ולהפעיל. לא מדובר פה על הפעלה רגילה, לנסות לפתוח את התוכנה ברמת הקוד ולהבין מה כתוב שם בפנים. את הכיוון הראשון הזה של הרפול אפשר להתייחס למה שנקרא תוכנות פטנט. כלומר, מישהו שרוצה להגן על הפטנט שהוא כתב. אך הרפול משמש בכיוון אחר לגמרי. הייתי אולי מכליל זאת כשני דינים בהרפול, אחד כפטנט והשני הוא לנזק. או תוכנות נוזקה. כלומר, נושא הערפול נכון בהקשר של תוכנות מקוריות שמכוונות לקהל הרחב, ונכון שבעתיים בהקשר של תוכנות נוזקה, של וירוסים. כמובן, לא נעמוד על ההבדל העקרוני בין שני המושגים, לענייננו במובן הזה זה אותו דבר, נתייחס לשני העניינים כאחד. בתוכנות נוזקה, הפצחן שואף למינימום זיהוי של כוונותיו הנסתרות והזדוניות. בעזרת הערפול, רמת המורכבות של הקוד עולה, משום שקשה לעקוב אחרי מעשיו של התוקף. יש צורך בסבלנות רבה ובריכוז על מנת להבין שהמשתנה EX23186Z ומשתנה LO קו תחתון KRTY498 הינם משתנים הקשורים מהותית אחד לשני, כאשר אחד מתאר כתובת זיכרון לדוגמה והשני ערך ספרתי. וכדי להריץ איזשהו קוד זדוני, חיברו אותם ביחד. מעבר לזה, הכותב תוכנה הזדוני, הפצחן, יכול לקרוא למשתנים שמחזיקים ערך מסוים או הפניה לכתובת מסוים בזיכרון, לא רק בשמות רנדומיים, אלא יכול לתת להם שמות של דברים נפלאים ונחמדים, כמו bird, ציפור וכדומה, וזה יקשה אולי עוד יותר על הבנת התוכנה. למרות שדרך כלל אנשים ש... מנסים מה שנקרא להנדס לאחור, כלומר לפתוח את התוכנה ולהבין מה כתוב בה, במקרים רבים לא מתייחסים לשמות של המשתנים, כי הם באמת לא בהכרח אומרים דברים משמעותיים. אז לסיכום, ראינו שיש נקודות השקה בין עבודה של מתכנת בעולם הממוחשב במחשב האישי שלו, לבין להבדיל 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 בריאת העולם לידי הקדוש ברוך הוא, ועבודת אדם הראשון, בנתינת השמות לבעלי החיים, כל אחד לפי טבעו, על בסיס דבריו של הרמב"ן וראשונים נוספים. נקווה שבחירת השמות שלנו תהיה נכונה ומתאימה לכל מקרה ומקרה, הן בעולם הדיגיטלי והן בעולם הפיזי, במישור הציבורי ובמישור הפרטי. שבת שלום.